ברשות היושב ראש, ידידי הדגול, דוקטור אלי שוסהיים, אשר אני קניתי אותו בונה בית ישראל, ויעש לו הקדוש ברוך הוא בתים, בגלל אפרת, ממש יעשה לך בתי כהונה, בתי מלכות, מגיע לך הכל, בגלל העיסוק הגדול שבו אתה עוסק, והוא אפרת. כבוד ידידיי, עמיתיי, הרב הגאון הרב שלמה צדוק, הרב הגאון רון אלהרון, עמיתי הרבנים שנמצאים איתנו כאן, שאנחנו מקיימים דיבוק חברים בימים הללו, הקהל הקדוש נמצא כאן המגוון, משפטנים, ועמך בישראל שאוהב את משפט התורה, וכאמור, גם הללו שאינם איתנו באולם, נמצאים ברחבי הארץ ובחוץ הארץ, וגולשים ורואים ושומעים את הקולות שנאמרים כאן, אז עם כולם רבותיי, הברכה שהקדוש ברוך הוא מעשה ידינו יכונן ולא תצא תקלה מתחת ידינו. הנושא שנדבר עליו הוא הברוקרים לאור ההלכה. רק לפני כן ננסה להבין מיהו ברוקר, וכבר אני מוסר מודעה רבתי. אני בתחום עסקים אפס גדול, לחלוטין לא יודע להתעסק, אני אפילו לא בודק את התלוש שלי, אני מקבל את התלוש, מעביר לביתי, אין לי שום עניין, אינני רואה את הרכיבים, אין לי זמן אפילו לבדוק את הדברים הללו. אבל תורה היא בללמוד אנחנו צריכים, מן הרגע שהנושא המרכזי שלנו היה שליחות ושותפות, אז מטבע הדברים, אחד הנושאים המעשיים והאטרקטיביים הוא העניין של הברוקרים. ולכן לקחתי על עצמי את המשימה לבוא ולנסות להציץ ולהיפגע בנושא הזה ולהביא את הדברים בפני חבריי. ובכן, מי הוא ברוקר ומה הוא ברוקר? עלינו לדעת שיש מה שנקרא היום ניהול של תיק השקעות שיש לו לאדם כספים והוא מעוניין שהכספים האלה לא יעמדו על עומדם, אלא בלשון העם יעבודו ולעביד אותם בפרך, ולגלגל אותם על ידי מחירות או קניות מניבות רווחים, ובדרך כלל הקניות והמחירות המניבות רווחים הם בבורסה, אז הוא נעזר על ידי איש מקצוע מומחה, שמנהל לו את תיק ההשקעות, אלא שעלינו לדעת שהמינוח ברוקר הוא באנגלית מתווך, ובמובן הישראלי הדווקאי הוא דווקא מוקנה למי שחבר בבורסה. לא כל אחד הוא חבר בבורסה, ומתווך שעוסק בהשקעות או בניהולי תיקי השקעות של משקיעים שהוא יש לו מעמד של חבר בורסה, הוא יכול למכור ישירות מניות, לקנות מניות, מה שאין כן להבדיל מאנשים מומחים בענייני השקעות אשר אינם חברים בבורסה, אבל לאחר שעברו הכשרה ומבחן קיבלו רישיון להיות מורשים לנהל תיקי השקעות. והללו, כאמור, אינם חברים בבורסה, הם אינם יכולים לקנות ולמכור ניירות ערך, אלא הם מקבלים ייפוי כוח מאת המשקיע, מאת בעל הכספים, לנהל להם את תיק ההשקעות שלהם בבנק שלהם. יש יכול להיות שיש להם חשבון בנק בבנק אחד, אולי בכמה בנקים, ואז במקום, במקום שהלקוח עצמו נותן הוראות לבנק מה למכור ומה לקנות, במקום זה יש לו מיופה כוח, הלא הוא מנהל תיק השקעות, שנותן לבנק הוראות מה לקנות ומה למכור, כלומר הוא עצמו איננו יכול לקנות או למכור, הוא נותן את ההוראות במקום בעל הכסף, במקום המשקיע, נותן את ההוראות לבנק, והבנק נשמע לו, הואיל ויש לו ייפוי כוח. בין כך ובין כך, בין אם אנחנו עוסקים בברוקרים, במשמעות הדווקאית של העניין, כחברי בורסה, בין אם אנחנו מתעסקים עם מנהל תיק השקעות, הרי יוצא שהאנשים האלה הם השליחים של המשקיע, של בעל הכספים, כדי לגלגל לו את המסחר בניירות ערך, על מנת להביא למקסימום של רווחים, ולהיזהר ביותר מפני נזקים. זה פחות או יותר התורה על רגל אחת, ברוקר מיהו, ובעיקר במשמעות הרחבה שבה אנחנו נעסוק בגלל הדיון של ברוקרים לאור ההלכה. אמרתי, הם עוברים הכשרה וטסט, בחינה, ולאחר מכן מי שעובר את זה, אז הוא מקבל את הרשות להיות, אלה הם תנאים נוספים, אני דיברתי על מנהל תיק, אבל יש, אני לא מתעסק בזה. בואו נשאר בברוקרים לאור ההלכה. עכשיו כך, ובכן, העניין הזה של ברוקר, אז הוא מוסדר במדינת ישראל על בסיס של מערכת של חוקים. יש לומר שבאמת מדינת ישראל יש לה איזה מין חיים מודרניים, ואין צל שספק שהכנסת מחוקקת חוקים רלוונטיים על מנת שהמנגנונים האלה יפעלו. אז יש כמה חוקים חשובים, יש חוק הנאמנות, תשנ"ט, יש חוק השליחות, ועל בסיס אותם חוקים, אותם הברוקרים או מנהלי תיקי השקעות פועלים. מהם חובותיו וזכויותיו של הברוקר או מנהל תיק השקעות? בדרך כלל, רבותיי, מנהל תיק השקעות, רב שלום, בדרך כלל, מנהל תיק השקעות מקבל דמי עמלות, ויש אופנים שונים לדמי עמלות. אופן אחד זה אחוזים מהיקף התיק, מהיקף ערך התיק, ואני אסביר עוד מעט את המשמעות של הדברים. ויש אופן של קבלת דמי עמלות פר פעולה, על כל פעולה ופעולה שעושים מקבלים דמי עמלה קבועים. יש גם כאלה אשר מקבלים אחוזים מן הרווחים, אבל דווקא במדינת ישראל החוק אוסר קבלת דמי עמלה באופן כזה, כדי לא ליצור מצב שבו מנהל תיק ההשקעות או הברוקר יהיה להוט להרוויח יותר וישקיע את הניירות ערך בניירות ערך ספקולטיביים מאוד מאוד, שאומנם יש להם דרגה של סיכוי, אבל יש להם דרגה של סיכון, והסיכון הוא על חשבון המשקיע, על חשבון בעל הכספים. אז כדי לא ליצור סיכונים מיותרים לבעלי הכספים, בארץ הגבילו שלא יוכלו לקבל אחוזים פר רווחים, אלא מערך התיק. כי ערך התיק, אם אני בודק את ערך התיק אחת לחודש נניח, בזמן נתון, קבוע, אני לוקח את הרווחים ואת ההפסדים, משקלל את ערך התיק, ומערך התיק הוא מקבל את האחוזים שלו כדמי עמלה. המכנה המשותף של כל שיטות דמי העמלה, שבעצם אין לו למנהל ההשקעה, למנהל השקעות או לברוקר הפסדים. הוא רק יכול להרוויח, אבל לא להפסיד. יכול להיות שהרווח שלו יהיה מועט, אבל אין לו משהו שמסכן אותו שהוא מפסיד. יש לבעל הכסף סיכון שהוא יפסיד, כי יכול להיות שירוויח ויכול להיות שיפסיד. אבל למנהל ההשקעות אין בעצם איזשהו סיכון שהוא יסכן את הכספים שלו. אין לו כסף שהוא מסכן אותם, אלא רק הקטנת רווחיו או הגדלתם. זהו הבסיס של חובותיו וזכויותיו במובן הכספי. השאלה היא, מבחינת החובות שלו באחריות המשפטית שלו, של מנהל ההשקעות או הברוקר, כלפי בעל הכספים. אז כאן יש לומר שבתי המשפט בדרך כלל עסקו הרבה מאוד בהרבה תרמיות והונאות שמנהלי השקעות וברוקרים עושים כשהם מנהלים את תיק השקעות. כי יש להם הרבה אינטרסים והרבה נגיעות, והם יכולים ליצור מצגים שונים כדי להגדיל את רווחיהם ולו על חשבון לקוחותיהם. ובזה באמת בתי המשפט עמדו על המשמר כדי להגן על הלקוחות מפני מעשי תרמיות כאלה. בעיית הבעיות היא לא כשיש חששות לתרמית, בעיית הבעיות היא כשאין בעיה של תרמית, אלא כשיש טענה מצד בעלי הכספים שהברוקר או מנהל ההשקעות התרשל בניהול התיק, או כתוצאה מן הרשלנות נגרם לו נזק לבעל הכספים, למשקיע. כי בנסיבות אלה בתי המשפט נוהגים לומר שקשה מאוד מאוד להוכיח רשלנות, כיוון שהענייני המסחר בנירות ערך הוא כל כך מורכב וכל כך נזיל, שקשה מאוד מאוד לבוא ולומר בנקודת זמן זו אתה התרשלת, כי יכולת לנקוט צעד אחר שבו הייתי מרוויח או לפחות לא הייתי מפסיד, ואתה נקטת במהלך שגרם לי הפסד. כי הרי אתה נתת לי סמכות שיקול דעת על פי מומחיותי, כי לא לחינם אני פועל. אני פועל מכוח מומחיות ומכוח נאמנות כלפיך. ולכן בתי משפט בדרך כלל, כשהתביעה סבבה סביב העילה של רשלנות, בתי המשפט לא נענו בטענה שקשה מאוד להוכיח עניין של רשלנות. וכאן אני מתחיל להגיע אל משפט התורה. יש לומר שבתי המשפט מגדירים את הנאמן כשומר, אבל הדיונים בבתי משפט סובבים בדרך כלל סביב חוק השליחות או סביב דיני הנאמנות, אבל משום מה נדחק לקרן זווית העניין של השמירה. ולעניות דעתי זה מחדל וחבל. לעניות דעתי דווקא משפט התורה יגדיר את מנהל ההשקעות או את הברוקר כשומר שכר, וחשוב לנו מאוד מאוד לבדוק את מערכת היחסים בינו ובין בעל הכספים, לא רק מנקודת ראות של סתם שליח או לפי חוק הנאמנות, שאלה הם חוקים חשובים ועוד חוקים אחרים שחוקקו לצורך העניינים הללו, אלא אימוץ השיטה של משפט התורה הרואה באדם כזה כשומר שכר, ותכף נראה למה, יקנה לנו את היכולת לבדוק רשלנות בשני אופנים. יש רשלנות סטנדרטית של שומר חינם, היא המינימלית, ויש רשלנות שהיא מאוד מדוקדקת, שאני דורש מאותו אדם שמקבל שכר דרגה של זהירות וערנות גבוהים יותר בגלל שהוא מקבל שכר. ואז לעניות דעתי, אם בתי המשפט היו מסתכלים על העניין מנקודת ראות זו ולא אומרים וכי מה היה בעל הכסף עושה, זה לא המודד. בעל הכסף הוא לא המודד לקביעת דרגת המהימנות ודרגת הערנות והזהירות, כי מאחר ומנהל תיק ההשקעות הוא גם מומחה וגם מקבל שכר, אני דורש וצריך לדרוש ממנו דרגת זהירות גבוהה יותר. ולעניות דעתי זה נותן לנו אפשרות כן להרשות לעצמנו לבדוק ולנסות לבדוק אם באמת הייתה רשלנות כזו שתחייב אותו את המנהל ההשקעות בעילה של רשלנות. כדי לקבוע כי אכן לפי משפט התורה המנהל תיק ההשקעות הוא שומר שכר, אנחנו נקרא את דבריו של הרמב״ם בהלכות שלוחים ושותפים, ב' פרק ב' הלכה ו'. וכאן מודעה רבה למעיינים בדיני חושן משפט, בדיני מונות. הרבה פעמים אנחנו משתמשים במילה שליח ומוצאים בחוקים, חוק השליחות וכו'. עלינו לדעת שהרבה הרבה מן ההלכות של דיני השליחות הם מיועדים לשליח חינם שאיננו מסתכר. בעוד שיש לנו שליח שמסתכר והוא נקרא סרסור. אולי היום יש כבר לזה משמעות שלילית, אבל במינוח ההלכתי לא הייתה לזה שום משמעות שלילית. וכאמור, זהו שליח עם שכר. ואז מה? כאן עלולים אנו להתבלבל. על ידי שאנחנו מדברים על שליח בשכר, אנו מגדילים את אחריותו של השליח, ויש אחריות עליו שאיננה בסתם שליח, אבל לא לשכוח שהדינים שנמצאים בדיני שליח חינם בוודאי חלים על שליח בשכר. כלומר, יש בזה מה שיש בזה, יש בשליח בשכר סרסור מה שיש בזה בשליח חינם, אבל יש בזה בשליח שכר סרסור מה שאין בזה עודף של אחריות בגלל שהוא מקבל שכר. ולזה יש לזה נפקות גדולה מאוד לגבי המשך הדרך. לא מבעיה לגבי העניין הזה של שומר, אלא אתם תראו, אם נספיק, אתם תראו איך ניתן לנצל את משפט התורה, להתמודד עם בעיה שבית המשפט מתקשה להתמודד איתה, ולעניות דעתי, באמצעות משפט התורה, ניתן למצוא לזה פתרון הולם. אלא שנלך קודם כל לפי סדר, אומר הרמב״ם, הסרסור שליח הוא, אלא שהוא נוטל שכר שליחותו. לפי כך, אם שינה על דעת הבעלים, משלם מה שהפסיד. כיצד? הרי שנתן ראובן חפץ לשמעון הסרסור, ואמר לו, מכור לי זה, ואל תמכור בפחות ממאה, והלך ומחרו בחמשים, משלם חמישים מביתו, מחרו ב-200 וכו', הכל ראובן, וכן כל כיוצא בזה. וכך גם בשולחן ערוך. אז ברור שכשליח בשכר משנה מדעת בעל הבית, אז ברור שהוא מתחייב. אבל הבעיה היא, אם אני אומר לשליח בשכר, ראה, חזי, כעליך כסמכנה, כמו אמר דנר לשולחני, אני בזה לא מבין, אבל אני סומך עליך שתעשה את המרב ואת המיטב, שאני ארוויח מקסימום מכספי ואנזק מינימום מההשקעות הללו. אבל אני סומך עליך שתהיה ערני ותשקיע את כל מיטב ידיעתך וערנותך, שאכן באמת נהל לי את התיק בצורה הגדולה ביותר. ואז נתאר לעצמנו שאם באמת הוא הפסיד, ואם באמת רואים על בסיס הרישומים של התנועות של מחירות וקניות, על בסיס הנתונים והאינפורמציה שהייתה ידועה לכל ומפורסמת באותם ימים, שלכאורה אסור היה לקנות נייר ערך כזה וכזה בגלל אינפורמציה מסוימת שהייתה ידועה או נודעה באותו יום, ועליו היה לדעת, יכול להיות שאפשר לבוא לומר לו, שמע, התרשלת בתפקידך, שמחתי על מחמחיותך ועל ערנותך, התרשלת ולכן אתה צריך לפצות אותי. האומנם נוכל לעשות זאת? אולי בתורת שומר שכר? כן, תכף נראה. בעיית הבעיות, וכך רבותיין כאמור נפסקה ההלכה בשולחן ערוך ראש המשפט, שהסרסור הוא שליח בשכר, בדרכתו כשומר שכר. הבעיה היא רבותיי הרמב״ם. הרמב״ם שהגדיר שהשליח שכר הוא סרסור במעמדו כשומר שכר, ב... הלכות אחרות בהלכות שלוחים משותפים. פרק וב, הלכה ב', שם מסדיר הרמב״ם את דיני העסקה, וכידוע, עסקה היא זו שאדם נותן כסף לפלויני להשקיע. והוא אומר לו, תשמע, גלגל לי את הכספים האלה, תן לי רווחים, וגם אתה תהנה. וכך הרמב״ם, דרך אגב, התקיים. הרי הוא עסק בתורה, ועסק ברפואה, ואחיו היה זבולון, נתן לו כסף, שאכן באמת יגלגל את זה במסחר, וייתן לו פירות, ויוכל להתקיים. אבל בעסקה כזו צריך לבנות אותה במבנה הלכתי שלא תהיה נגועה באבק ריבית. והמבנה ההלכתי הוא כזה, שאם נניח בעל ההון, בעל הכספים, נותן למתעסק, בעל ההון, בעל כוח הפעילות, המתעסק, נותן לו סכום מסוים, נניח 100,000 שקל, ואומר לו, גלגל, ונרוויח שנינו מהרווחים. אומרת ההלכה, צריך לבנות את המבנה ההלכתי כדלקמן. 50,000 שקל ניתן כהלוואה למתעסק, חינם אין כסף, בלי שום ריבית, כי אסור לתת ריבית. הוא אחראי על 50,000 באחריות אפילו באונסין, כי זה לווה, ולווה חייב באונסין. אבל שום ריבית אסור לו לתת, שום שכר אסור לו לתת, שום פרי אסור לו לתת לבעל הכסף. ו50,000 ימשיכו להיות של בעל הכסף, והם כפיקדון ביד המתעסק, והוא מגלגל אותם למען בעל הכסף, והרווחים ה50,000 מעוברים או צריכים לעבור לבעל ה50,000 בעל הכסף. לכאורה זה מצוין, כי על די כך שהוא מקבל כסף, פירות מה50,000, ב50,000 זה הלוואה, אז יש לו גם השקעה וגם צדקה, וזה מצוין. אלא שחכמי ישראל אמרו שבנסיבות כאלה עלולה להיות או עלול להיות אבק ריבית. ואם יש אבק ריבית, אז אסור, זה מדרבנן. ולמה יש אבק ריבית? כי יגיעו בעצמכם. יאמרו הבריות, ראו גם ראו, שמעון המתעסק בכספו של ראובן, עובד ב50,000 לטובת ראובן, ולא מקבל פרוטה שחוקה עבור העמל והיגע הזה, בגלל שראובן נתן לו 50,000 בהלוואה. ואז יוצא שבעצם זה כמו אבק ריבית, הוא כאילו מקבל ריבית על די זה שהוא עובד חינם אין כסף. לכן ההלכה מחייבת את ראובן, אמנם הוא זכאי לקבל את הפירות של 50,000, לתת דמי עמלה לשמעון, ועל די שהוא נותן דמי עמלה לשמעון, ולו כפועל בטל, לפחות כפועל בטל. אז עכשיו שמעון לא עובד בחינם, הוא עובד בשכר עבור ראובן, וגם קיבל 50,000 בהלוואה בלי שום ריבית. אז לא ריבית ולא אבק ריבית. וזה המבנה ההלכתי שמותר לגלגל בתורת עסקים כספיים. אומר הרמב״ם, ומה בנוגע ל50,000 האלה פיקדון, שהם פיקדון בידי שמעון, לגלגל אותם לטובת ראובן, כי זה של ראובן. אומר הרמב״ם, הם באחריותו המלאה של ראובן. כלומר, אין לשמעון אחריות על הכסף הזה, אלא באחריותו המלאה של בעל הכסף של ראובן. ושמעון הוא אפילו לא בדרגה של שומר שכר כדי להיות אחראי בשמירה בדרגה של שומר שכר על ה50,000 הללו. זועק מיד הרבד, הוא אומר, גוואלד, אני לא יודע אם בפרובנס אמרו גוואלד, אבל קרוב לאשכנז, גוואלד, איך אפשר? הוא לפחות שומר שכר, הוא הרי נהנה מכל העסקה הזו. וכאן חשוב מאוד מאוד לדעת, שבהלכה מספיק ששומר יש לו טובת הנאה מעסקי השמירה, גם אם הוא לא מקבל דמי שמירה, הוא שומר שכר. ולכן, איך אתה הרמב״ם אומר שבאמת הוא פטור מכל אחריות? הרי סוף סוף הוא שומר שכר. תכף נראה מה אמרו אחרים, אבל קודם כל יש לנו בעיה בהרמב״ם, כי אתה הגדרת את השליח שמקבל שכר כסרסור. והרי כאן מדובר בשליח שיש לו איזושהי טובת הנאה. ואתה כאן אומר שבעסקה הוא שומר חינם, הוא יש אומרים אפילו גם לא שומר חינם, זה תלוי פרשנויות. אז איזה דברים ניקח מהרמב״ם? בשעה שאנחנו מדברים על הברוקרים ועל המנהלי השקעות, איזה דברים ניקח? את הדברים האלה של תורת דיני העסקה, או הדין הכללי שאמר ששליח שמקבל שכר הוא סרסור והוא שומר שכר? יש לנו בעיה מבחינת הרמב״ם. הקסם משנה נחלץ לעזרתו של הרמב״ם, ואומר, רגע, רגע, הרי אותו מתעסק בכספים, הוא לא מקבל דמי שמירה. הוא משתמע מהקסם משנה שכיוון שהוא לא מקבל דמי שמירה, אלא הוא מקבל דמים עבור הפעולות שלו, אבל לא דמי שמירה, אז הוא לא שומר שכר. ככה קסם משנה מסביר את שיטת הרמב״ם, והוא אומר, יש שתי שיטות. הרי וצובר, שאל זה טובת הנאה, השומר הופך להיות שומר שכר. והרמב״ם לכאורה סובר, שרק אם מקבלים דמי שמירה, הוא שומר. אכן אנחנו מאוד מאוד שמחים שהקסם משנה נחלץ לעזרתו של הרמב״ם, אבל זה דבר שקשה מאוד לאמר אחרי בקשת המחילה. הלכות מפורשות הם, שהאומנים שומרי שכר הם. למרות שהוא לא מקבל דמי שכר, דמי שמירה, אלא הכלי הוא בידו כבטוחה עד לקבלת דמי השכר שלו. אלא אם כן הוא אומר, גמרתי לתקן את הכלי, בוא תקבל את הכלי ותשלם לי את השכר מאוחר יותר. זה משהו אחר. או המלווה על המשכון. המלווה על המשכון. אם נתתי הלוואה וקיבלתי משכון, אני נחשב שומר שכר על המשכון למרות שאני לא מקבל דמי שמירה, בגלל שהמשכון הזה מהווה בטוחה בידיים שלי. ואם כן, אז איך אפשר לבוא לומר שרק כשנותנים דמי שמירה אנחנו הופכים להיות שומר שכר? ומה לנו יותר מאשר מוצא עבדה? מוצא עבדה בגלל פרוטה דרב יוסף הוא הופך להיות שומר שכר. הוא הרי ודאי לא היה חייב בכלל להחזיר עבדה, ואין שום סיבה בעולם לגלגל עליו עוד שומר שכר. ובגלל פרוטה דרב יוסף, בשעה שהוא מתעסק בכסף הזה, אז הוא חוסך פרוטה לעני, שלא נתן לעני, הוא שומר שכר. קשה מאוד לאמר. באמת רבותיי, הגידולי תרומה כבר מקשה על הקסם משנה קושיה מעין זו, ואומר הגידולי תרומה, דבר נפלא מאוד, אומר הגידולי תרומה, ודאי לא עלה בדעת הרמב״ם לומר שדווקא כשמקבלים דמי שמירה הופכים להיות שומר שכר, אלא זה דין מיוחד בשומר שכר, זה דין מיוחד בעסקה, שבכוונה הוא לא יקבל כסף, ויהיה מעמדו של שומר חינם, כדי לסלק אבק ריבית. בגלל זה גם נותנים לו כפועל בטל. גידולי תרומה קיצר מקום שהיה לו להאריך, אבל זה הרעיון. ובאמת רבותיי, הרעיון הוא אדיר, הרעיון הוא אדיר. אנחנו מוצאים בתוספתא, שאם הוא נתן איזה שם, שהשקיע בבהמה, אדם שלקח בהמה, רק מה? אני קצת מעריך, לא בגלל היותי חס וחלילה, נשיא הכנס, ויש לי עודף, אני, המנחה נמצא כבר כאן, והשופט נחמני שהוא אורח שלנו, ויברך נמצא כאן, אני מסתכל עוד שמישהו יבוא, כדי שלא נתקע באמצע, אז חלילה חלילה שאני כאן נוגס, מה? כן, אני יודע, אבל הוא מנחה, וגם הרב נחמני יברך, כן. זה יובן כעת. אז עכשיו, אני מיד אסביר. בעצם, אני כאן הולך להביא תוספתא. התוספתא מדברת שאם אדם שם בהמה, לקח בהמה בשביל לעבוד. והעריכו אותה, ואז הוא אומר, אני אחראי כלפיך, הוא אומר לבעל הבמה, אני אחראי כלפיך לגבי ערכה של הבמה, תן לי לעבוד איתה ונתחלק ברווחים, השם בהמה. עכשיו, נאמר שאם הוא פשע בה, הוא חייב לשלם לבעל הבמה, כי הרי יש כאן גדר של פשיעה. אבל אומרת שם התוספתא, שעשו תנאים, נהגו להתנות תנאים, ולומר שגם אם הוא פשע בה, הוא לא יתחייב. וזה פלא פלואים. מה פתאום יתנו תנאי כזה? למה באמת יתנו תנאי כזה שאפילו אם פשע בה לא יתחייב? נראים הדברים רבותיי, שהתנאי הזה הוא לא בא מהדיוטות. הוא בא מהנחיה של חכמי ישראל, שראו בזה סיכון בעסק הזה של מתעסקים בקבלנות, אם זה ברמת של חכירת אדמות, או ברמה של לחור בהמות ולעבד אותם ולהתחלק ברווחים, כדי שלא יהיה אבק ריבית. לכן קבעו בהתחלה בדרך של התניות, ואחר כך הרמב״ם אומר, תקנו חכמים, עגנו את התנועים האלה לתקנה. או, מי מגיע? אני לא שומע. בסדר. אז הנה, אני כבר אסיים, אני אקביל את פניו. אנחנו מתכבדים להקביל את פני מורנו ורבינו, הגאון הגדול, הרב שלמה עמר שליטה, הראשון לציון והרב הראשי לישראל. הרב אליטוב, בכבוד. הנה, כבודו יושב כאן. אז אם כר, השופט נחמני, אנא לעלות, הרב חיל וסר מעלו, ואני כבר אסיים. במקום שצריך לקצר, אסור להאריך. ובכן רבותיי, כדי לסיים את העניין, באמת, הרמב״ם, מה שהתכוון, הוא שלפי כל הכללים, כל מתעסק וכל שומר שיש לו איזושהי טובת הנאה, לעולם הוא רבותיי בדרגה של שומר שכר. אלא בדין המתעסק תקנו חכמים תקנה מיוחדת שלא לחייב אותו באחריות כדי שלא יהיה אבק ריבית. ולכן צודק הגדולי תרומה שזהו הסבר על הרמב״ם. זהו הסבר לרמב״ם שאצל המתעסק לא בגלל שלא מקבל דמי שמירה, אלא בגלל זה שהוא שם תקנו תקנה מיוחדת שהוא צריך לשלם לו אפילו דמי פועל בטל, ולבד שלא יהיה אבק ריבית. ולכן רבותיי, המעניין הוא שבאמת בשאלות ותשובות אבקת רוחל של מרן בסימן קופנם, הוא שם מסביר קצת שונה מהכסף משניהם, שלא, הוא אמר והוא אמר. ושם מתבררת כוונתו שאין הכוונה ששומר שכר הוא אינו שומר שכר כשלא מקבל דמי שמירה אף שיש לו טובת הנאה, אלא שזהו דין מיוחד במתעסק. ולפיכך באמת הדרינן לדוחתה, שאפילו הרמב״ם יודע שהברוקר מנהל תיק חשבונות, כל אלה רבותיי, כיוון שאין להם דרגת סיכון ואין להם דרגה של לווה ואין להם דרגה של עסקה, הם מתעסקים בכספים אבל אין להם שום דרגה של סיכון, הם בבחינת שומר שכר, ואפשר להפעיל עליהם דין מיוחד, אפשר להפעיל עליהם דין מיוחד של שומר שכר עם אחריות של שומר שכר. אבל לזכור, מדובר בברוקרים פרטיים ומנהלי השקעות פרטיים, לכן בנקים רבותיי. בבנקים, בגלל עוצמתם ובגלל חולשת הלקוח כלפיהם ובגלל חובת הנאמנות שלהם כלפי הלקוחות, שם אומרים המשפטנים, אנו נחייב את הבנק גם אפילו שאמר הלקוח, אל תפעל בלי ההוראות שלי, מאחר ולבנק יש מידע שוטף שלא יכול להגיע ללקוח ברגע של אמת. ואנחנו מדברים כאן שהבורסות ממש מתנודדות במהירות הבזק, והבנק יש לו מידע זורם ברגע של אמת. אם הוא ידע על קריסת שערים ולא מנע פעילות מסוימת שתפגע בחיסכון או בתיק ההשקעות של הלקוח, הוא יתחייב. זה רבותיי כבר התחייבות בדרגה של אונס. במקרה כזה, הבנק להבדיל מסתם ברוקר, הוא בדרגה גבוהה של חיה באונסין, ואז שם צריך לחשוש מפני ריבית, אלא ששם אפשר לעשות את העסקה כדי לתמודד עם העניין הזה. וכמובן לא דנו עוד בדברים אחרים שחשבנו לדון, די לנו בכך.